טוב, בוקר טוב לכולם. אני שמח לראות את הנוכחים. השם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע של גשם, ברכה. אני מבקש מכולם לפתוח בבקשה בספר בראשית, פרק ל"ז, פרשת וישב, פרשת השבוע שלנו. ואנחנו, בעזרת השם, נתבונן היום במה שכתוב על הלוח. אני זזתי כדי שתוכלו לראות. חלומות עכשיו ידבר. כולנו יודעים שיש נטייה גדולה מאוד מזה עידן מעידנים מעל האדם שבא לעולם לחלום חלומות. כן, טוב, יש כל מיני סוגי חלומות, הגמרא דנה בזה. ודנים בזה כל מי שרק יכול, כל מי שרק רוצה, כל מי שרק מבקש לדעת מה זה החלומות אשר האדם חולם, האם יש בהם אמת, האם הם לא אמת. וכך נרחב לספרים, למאמרים, לדרשות, אז גם אני החלטתי לתת את ידי בדבר. למה לא? אם אפשר, הרי זה החלום של כל אחד. אם כן, השיעור שלנו יהיה לעילוי נשמת תלמידינו נתנאל חי בן רבי יעקב דוד ואביו יעקב דוד ליטמן השם ייקום דמם, לעילוי נשמת ברוריה בת רחל ולעילוי נשמת בנימין בן אליה ולרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם לאילן בן שמחה. אני מבקש יחד איתכם להתבונן, תפתחו בבקשה בפרק ל"ז, פסוק א', כולנו מכירים פרשת החלומות. הפרשה מתחילה עם חלומות של יוסף ומסיימת בחלומותיהם של שר המשקים ושר האופים. אפשר להגיד פרשה חלומית. מה לעשות שבאמצע זה קצת מתקלקל כי מוכרים את יוסף, אבל בסדר, נפתח בחלום ונסגר בחלום וכחלום יעוף. בואו נראה, נסתכל בבקשה, נקריא כל את הפסוקים. אומרת התורה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. סתם ככה על דרך הדרשות, אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. וירווה יוסף את גבעתם ראה אל אביהם, על דרך הדרשה אומרים אלה תולדות יעקב. מי זה תולדות יעקב? זה אנחנו, אנחנו בנם של יעקב אבינו, אבי השבטים. מה זה הסימן של בן יעקב? יוסף. וצריך להוסיף כל הזמן, להוסיף, לעלות, להתרומם. זה, אלה תולדות יעקב, זה הסימן של בני יעקב. הולכים ומוסיפים במצוות, בתורה, בקיום, אהבת הבריות, לעשות רצון אבינו שבא שמיים. זה הסימן, זה הסימן. אדם צריך להיות גם כשהוא בן 70, 80, בן 17, בן 17, י"ז כמניין טוב. אדם צריך להיות מוסיף והולך. אנחנו מתקרבים לחנוכה, בעזרת השם, שבוע הבא נר ראשון. יודעים שההלכה נפסקה, שמוסיף והולך, זה סימן של תולדות יעקב. ככה באים בני יעקב לידי ביטוי, שמוסיפים והולכים. לא מורידים, צמצמים, אלא מוסיפים והולכים, והוא היה וכולי. אנחנו בפסוק ג' בישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כדון הפסים, ויראו אחד כדון אהב יהיה מכל אחד, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. זה תמונת הרקח. אנחנו ניכנס עכשיו לפסוקים שעוסקים בנושא שלנו. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחד ויוסיפו עוד צנועתו ויאמר עליהם. מי ביקש ממך? שימו לה החלום הזה אשר חלמתי, בין אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה על אלומתי. טוב, נדלג על הפסוק הבא ונעבור לפסוק ט', והיה חלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח וכל הזר כוכבים משתחווים לי. טוב, נדלג על פסוק י', ותדלגו בבקשה לסוף הפרשה, פרק מ', פסוקים ה' עד ח', לא את הכל, נעבור רק לסוף הפרשה. כמו שאמרנו, פרק מ', פסוקים ה', תחילת הפרק, אומרת התורה, ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו המשקה, והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויער אותם והינם זועפים. וישאל את שריזי פרעה אשר איתו במשמר, בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? אמרו אליו, חלום חלמנו ופותרנו אותו. ויאמר, עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. טוב, אנחנו רואים פה את יוסף, עסוק בחלומות, פותח בחלומות על עצמו, ולאחר מכן פותר חלומות לאחרים, ובקיצור, בא בחלומי. משהו מדהים. אתה בא עם חלום, ישר יש לך פתרון, הכל בסדר. נו, מי לא היה רוצה? יש שטוענים, יש אנשים שמשלמים כספים לכל מיני אנשים שטוענים, שיכולים לפתור להם את החלום, כן? אנחנו יודעים שיש דברים שלמים, שהגמרא דנה בזה, הפוסקים דנים בזה, יש ספר שלם שנקרא שוט מן השמיים. שלבי הרב מברויש היה בתקופת בעלי התוספות, הוא היה שואל שאלות הלכתיות, והיה מקבל תשובות מהשמיים בחלום, והוא היה כותב אותם ופוסק על פיהם. אנחנו היום, נתבונן רגע בכל העניין הזה של החלומות, אני לא אשפק לי להכין לכם מקורות, אני מצטער, אולי לפעם הבאה בגין עדר. אני רוצה לקרוא לכם משהו שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין במחשבת חרוץ, עוד ג' אומר, אני קורא מילה במילה. וכעניין חלומות יוסף הצדיק, שאמרו לו אחד, המלוך, תמלוך עלינו, וקראו בעל החלומות. היינו, שחשבו שמצד חשקו להסתרר עליהם, הוא הולך בדמיונות כאלו כל היום. עד שגם בלילה יחלום לו מזה, מרורי דיומה. כלומר, מה שאדם חושב ביום, חולם בלילה. אדם רוצה לחלום שהוא מלך, בלילה אולי יהיה לו כתר, אם לא באותו לילה, אז כמה לילות אחר כך. חושב שהוא מלך? לא. אבל הוא היה, אומר רבי צדוק הכהן, איכונין שלא דומה לשל אביו. יוסף היה דומה מאוד לאביו, לא רק במראה החיצוני. לכן אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שמי היה יעקב? תיתן אמת ליעקב, יעקב הוא אמת. לכן אומר פה, היו כל דמיונותיו אמת, ולא כוזבים כלל, ונתקיים בפועל, כן רואים, אנחנו רואים עובדתית, היסטורית, שאכן זה קרה, חלומותיו התגשמו. אף על פי שמכל מקום היה זה עדיין דמיון, אותו זמן של החלום, גם מחשבת השבטים לא היה שקר. זה מוזר. אומר רבי צדוק מלובלין, גם הם צדקו. גם אצלם היה אמת. או, פה מחדש לנו חידוש עצום. רבי צדוק הכהן מלובלין. יש אמת אחת. יש שקרים הרבה. אבל האמת, יש מדרגות באמת. יש האמת המוחלטת. האמת המוחלטת היא כזו, שאתה רואה את כל צדדיה. אמת זה דבר שאתה לא רואה את כל צדדיו, אבל ברור שזו האמת. אין מציאות אחרת. לכן, ממשיך בא רבי צדוק מלובלין ואומר, וכן מחשבת השבטים לא היה שקר, כי יש באמת גם כן מדרגות, וזה אף על פי שלא היה דמיון כוזב גמור. הם לא היו מדומיינים. שהרי נתקיים מכל מקום לא היה אמת גמור. גם כן שיהיה קיים לעד כמידת שפת אמת אשר תיקון לעד. נכון, השבטים ראו נכון. הם יצאו נגדו, למה? מה זה המלוך תמלוך עלינו? אומר רבי צדוק, שהרי מלכות יוסף היה לשעה ובעולם הזה לבד. אבל מלכות הקיימת לעד היא לדוד המלך, משרד יהודה. כלומר נכון, יוסף חלם חלום אמיתי, אבל גם השבטים ראו נכון, אתה לא תמלוך, יש מלך בישראל והוא מזרע יהודה, ואתה לא זרע יהודה, אתה יוסף. ולכן משפטי התורה הם אמת. כל מקום יש אמת לעמיתו, יש אמת. כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין בפרק הראשון, יש דין מרומה. מה פירוש דין מרומה? שנראה משפט אמת לפי התורה, אבל לפי הטענות זה לא נראה. כלומר, נכון שבית הדין גזר וזה בסדר, אבל אתה מרגיש כאילו משהו פה לא מתיישב, אבל הדין הוא אמת. זה מה שהיה בהם יוסף ואחיו. כלומר, שני היבטים שונים של החלום. יוסף צדק, הוא יהיה מלך לזמן מסוים, אבל השבטים צדקו, אתה לא תמלוך עלינו, אלא דוד המלך. לא זרעך, אלא זרעו של יהודה. אוקיי? עד כאן אומר, במיתולוג, יש צדדים שונים לחלום. טוב, אנחנו הולכים עכשיו, לא רחוק משם, אל השפת אמת. שפת אמת, הוא על הפרשה שלנו אומר, זה בעצמו החלומות שהראה להם יוסף. כי כולל עצמו בתוכם. הוא לא בא ואומר משהו מבחוץ על השבטים, אלא והנה אנחנו מעלמים עלומים. עכשיו, שאלה איזו עלומה תקום, איזה שבט יקום ויקח את השליטה וינהיג, והנה כמה עלומתי. ממילא תסובן העלומותיכם. כלומר, היא לא והעלומה שלי קמה, אז כל העלומות שלכם שמייצגים את שאר השבטים, הם קמים ופונים אל העלומה שלי, כלומר אליי. למה? שמעלה את כולם. כלומר, כוחו של יוסף היה לעלות אז את כל השבטים כולם. אמרו חזן, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, אי אפשר לתבועה בלא פסולת, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אין לך חלום שאין בו סתם דברים בטלים שהם לא כלום, שום כלום ולא כלום. זה בא עם החלום ביחד. לכן אומר השפת אמת, הרמז כמו שהתבועה גנוזה, הגרעין של התבועה, גנוז, מוסתר, בקליפות, מוץ וטרן, כך הנבואה על ידי חלום, מתלבש בלבושים ומדרגות תחתונות, ולכן היה החלום למטה ממדרגותיהם של השבטים. אמר, יוסף ראה את החלום במובן הגבוה יותר, של הגרעין כבר ללא הקליפות, ללא הטבן, ללא הפסולת. הם ראו את החלום, את הגרעין עם הפסולת. אם אלא אומר השפת אמת, לכן כתוב בפרשת מקץ, פרשה הבאה, פרשת מקץ חנוכה, שבת חנוכה, חלומות אשר חלם להם, לצורכם ובעבורם. מה שדיבר יוסף היה לטובתם, הם לא ראו את זה. שיוסף הוא בחינת השבת. טוב, זה השפת אמת תמיד מקשר את הדברים לשבת, כי היא עיקר במקור הברכה, וממשיך השפת אמת ואומר שבא השפע, שלא על ידי צמצומים. יוסף בחינת שפע ללא צמצום. כתיב, היום לא תמצאו בשדה, היום לא תמצאו בשדה את מה? את המן, את הברכה, את השפע. זה השבת, יש בהם השפע שלה, לא צריך לחפש בחוץ. כלומר, אנחנו השבת באמת נפגשים עם חלומות יוסף, ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין שבחלומות הללו לא רומז, אלא אומר, יוסף, בחלום, ראיתי שאתם משתחווים לי. כלומר, יש פה עניין של השתחוויה, מלכות, גילוני מלכות, שמשתחווים. טוב, ואנחנו יודעים גם, ברור, כמו שאמרנו, שהחלומות מתגשמים. טוב. אז אם כן, מה אתם אומרים? חלומות, יש בהם ממש? אין בהם ממש. קצת מסובך העניין, נכון?
כתוב שזה אחד מששום מנבואה.
אחד חיכה שישים שמנבואה, נכון. ברוך אתה אדוני, אלוהים, מלך העולם שאנחנו נהיה נבואה.
אמן. ויש בהם משהו.
בוא נראה. כן, אבל גם אומרים שזה קורה בזמן שהאדם ישן. והשינה היא אחד חיכה שישים שבמיטה. לא בטט. כן. זאת אומרת שזה משהו מרובה. יש בו אמנם מצד אחד רגעי שישים שבנבואה, וראינו מה שאומר פה שפת אמת, שהנבואה מתלבשת גם ככה בלבושים, ברחקות, כלומר זה אחד רגעי שישים שבנבואה, והנבואה עצמה גם היא בתוך מכלול של דברים בטלים. אז כמה באמת יש? אחד חלקי, לא יודע מה. אבל אנחנו נתבונן כאן על הנושא הזה של החלומות בכמה מישורים. קודם כל, צריך להכיר את הפסוק. הנביא זכריה אומר, וחלומות השב ידברו, סימן שאלה. כלומר, הוא מלא את האמירה הפשוטה, שכל חלום יש בו ממשות. אם כן, מה המשקל של החלומות בחיי האדם בכלל? ואולי נגיד, בחיינו אנחנו. בוא נראה איך אנחנו מתמודדים בחלומות. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת בברכות, פרק הרואה, פרק אחרון, שכל מי שלא ראה חלום 30 יום זה סימן לא טוב, סימן שהוא נזוף לשמיים. יגידו אנשים, אני לא, חצי שנה לא חלמתי. לא מדויין, אתה לא זוכר, אבל חלמת. אמר, יש חלומות שאדם חולה. טוב, נתחיל. אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, דף למד עמוד א', מסופר סיפור מדהים על, אולי אני מאחל לכולם, את החלק הראשון שלו, לא את החלק האחרון, חלק האחרון שיהיה אחרי 120. חלק הראשון, למה לא, מה יש? לא על חשבוני, שיהיה. אומרת הגמרא, אדם אחד, אביו הלך לעולמו, ואבא שלו, לפני שהלך לעולמו, אמר לו שיש לו סכום כסף גדול, שהוא שם בצד. נו, אחרי שאבא הלך לעולמו, היה מצטער על המעות שהניח לו אביו ולא אמר לו איך הנה. נו, יופי, בראבו, אבל בכסף. לא, איך קוראים לו? לפיד, שמחפש את הכסף. ושוכל לחפש אצלו. אבל כן, איפה הכסף? בלילה חלם חלום. בחלומו האבא נגלה אליו. אמר לו, בני, הכסף נמצא במקום פלוני. ויש שם כך וכך מעות. אבל תדע לך, יש דבר חשוב שתדע, כל המעות הללו הן מעות מעשר שני. יש בהן קדושת מעשר. אז לכן, תדע, טוב, בבוקר קם הילד, הבן הולך לחפש בן, בינגו! מוצא את הכסף, בדיוק כמו שאמר האבא. וואו, מה עושים? זה כסף מעשר שני? טוב, לאן הולכים? לא לקניון. הולכים לחכמים, הולכים לשאול, מה הדין של המעות הללו? אבא אמר בחלום שזה כסף של מעשר שני. האם מותר להשתמש או לא? הוא אומר, די הדיון, טוב, שאלה הלכתית, דיני ממונות, שואלים. דנו פה, דנו שם, אמרו לו, בדף למד עמוד א', אותו דף, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, הכסף חולין, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו עולים, רגע, לא הבנתי. החלום היה אמיתי, לא? מצאו את הכסף. כמו שאבא אמר בחלום, אבא כאן אמר שזה מעצר שני, למה אתה אומר שזה לא? החלום התקיים. כלומר, אנחנו רואים שגם חז"ל בהתייחסם לחלום, מצאו את עצמם מתלבטים. היכן טמון, או תמונה יותר נכון, נקודת האמת בחלום. איפה היא? האם כל החלום כולו הוא אמת? האם יש בו דברים שהם אינם נכונים? והאם אפשר בכלל לפסוק הלכות או לגדור דרים על פי חלום? אדם חלם שהוא נדר נדר. נו, הוא חייב לקיים. הוא חלם נדר. נו, אחד נגיד חושב שהוא רוצה לגדור משהו לאיזה עניין, ככה חושב עד כמה שבועות, לילה אחד הוא חולם חלום שהוא נדר נדר על הדבר הזה. אז הוא חייב לקיים את הנדר. מה רוצים במצב כזה? מעניין שהרמב״ם בהלכות שחייה ומתנה, יש כזה פרק העשירי הלכה ז', אומר הרמב״ם, אני קורא, דברי חלומות, מה אתם אומרים? הרמב״ם נאמן הגמרא, מה הוא יגיד? לא מעלים, לא מורידים, לא מתחצים, אין להם, שום דבר, אנחנו לא פוסקים על פי הלכות, על פי חלומות, אנחנו לא מתנהגים להלכה למעשה, על פי חלום. טוב, ובאמת, מה אתם חושבים? מי הלך אחריו? נו, חבר'ה, מי הלך אחריו?
שולחן ערוך.
יפה! השולחן ערוך בחושן משפט, שידע בדיני ממונות. אז יש בסימן רינה, רשנון ה', שם בסעיף ט', אומר השולחן ערוך, אני קורא. בדיוק הסיפור של הגמרא בסנהדרין. היה פיקדון ביד אביהם. אדם קיבל פיקדון לשמו. ומת אביהם. והבנים לא יודעים היכן הוא. מי? האבא אמרי, הממון. ואמרו להם בחלום, כך וכך מעות הם, ונמצאים במקום פלוני, ושל פלוני הם, ושל מעות מעשרת, כלומר דוגמה, או זה של בן אדם. והלכו הבנים ומצאום במקום שאמרו להם בחלום, בסכום שנאמר להם בחלום. נו, מה הם אומרים עכשיו? אם זה פיקדון, מה הם צריכים לעשות? להחזיר. אם זה מעשר, ישתמשו בו למעשר. פוסק השולחן ערוך דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים, וזכו הבנים בכסף לעשות בו כתוב בעיניהם. פילי פלאות. כלומר, אנחנו רואים שהחלום יכול להיות אמיתי ברעיון שלו, אבל לפסוק הלכה על פי מישהו שאמר לך משהו בחלום? בחלום. לא יהיה. לא נלך ככה. טוב. אם הכול היה נגמר פה, זה היה נשמע נפלא. אבל מה לעשות? שיש גמרא אחרת במסכת נדרים. הגמרא במסכת נדרים יוצרת לנו קונפליקט, יוצרת לנו קושי, יוצרת לנו סתירה. בואו נראה את דברי הגמרא בנדרים. מי שרוצה לרשום לעצמו אחר כך דף ח' עמוד א', אומר את הגמרא, אמר רב יוסף, אדם לא עלינו, לא עליכם, חלם חלום שבחלום נידו אותו. זהו. צריך, אומר את הגמרא בשם רב יוסף, 10 בני אדם להתיר לו. מה יצא מזה? שמי שחלם חלום, שהוא מנודה מצד החלום, נידו אותו, הוא צריך לעשות את הנדרים. רגע, לא הבנתי. ועוד יותר, גם הרמב״ם, עוד פעם, נאמן הגמרא שלנו, מה אומר? אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ז', הלכה י"ב, שזאת ההלכה, הוא צריך שמישהו יתיר לו את הנידוי. אז אם ככה, דברי חלומות, כן מעלים, כן מורידים. איך הרמב״ם סותר את עצמו ממקום אחד למקום שני? איך הגמרא סותרת את עצמה? אומרת שכן יש, שזה מעלה, לא מעלה. מה הולך פה? טוב, רבותיי, בואו נתחיל לשחרר את הפלונטר. כי אני רוצה שבסופו של השיעור הזה לפחות להאמין ולקוות שתצאו מהחלומות, שתבינו שהכל בחלום. אבל בואו נתחיל. יש גמרא במסכת ברכות. עכשיו הגמרא אומרת, הרבה שואל,
שאל שאלה,
כתוב בפסוק, בחלום אדבר בו, במראה ולא בחידות, על משה רבינו. אומר רבה, מה המשמעות? שבחלום אדבר בו. כן? זאת אומרת, יש משמעות לחלום. מצד שני, עובר הנביא זכריה, ראינו מה כתוב על הלוח, וחלומות השם ידבר. זה מחזק את התפיסה שאומרת שיש בחלום עובדות. החלום הוא אמיתי. כן? איך אפשר להסביר את זה? בעל התשבץ בשאלות ובתשובות שלו מנסה להסביר, והוא רוצה לתרץ. יש חלום שבא על ידי מלאך. וחלום שבא על ידי מלאך יש לו משמעות. יש חלומות שבאים על ידי שדים. כלומר, מושגים רוחניים מכוחות טומאה. וזה חלומות כאלה, אין שום משמעות. ככה הוא רצה לחנק את הסתירה בגמרא. יש חלומות שהם אמיתיים, כי זה בא לידי מלאך. אז אותו אחד שהראו לו, נידו אותו בחלום, זה בא לידי מלאך. לכן הוא צריך התרה. ככה הוא רצה להגיד, טוב, לך תבדיל בין שן לבין מלאך. הרי בחלום הוא לא אומר לך, שלום, אני שן, יש לי רעיון, כן? לא, הוא רואה חלום. אחרי, אומר התשבץ, על פי התירוץ הזה שרבה תראה ספני רגע, שיש מלאך ויש שן. כל חלום שאדם חולם, אומר התשבץ, יספק. מראש, כל חלום שאתה חולם, הוא מוטל בספק. מראש, למה? אולי זה מלאך, אולי זה שן. כלומר, כבר 50% מהחלום נמצא בסימן שאלה גדול. אחד. ממשיך התשבץ ואומר, אם כן, אם מדובר בממון, אם זה מדובר על כסף, אם זה מדובר על רכוש, יש לנו כלל. למה לא פסקו שם? בגמרא בסנהדרין, אלא אמרו שזה כסף חולי, כי המוציא מחברו עלה לראיה. תוכיח לי שזה מעשר שני, תוכיח שזה פיקדון. לכן שבוע בחלום יוכיח. אבל היות והמוציא מחברו עליו הראייה לא היה כאן, אתה לא יכול להוציא ממון ממישהו. ממילא פסקו חכמים, פסקה הגמרא ואחר כך הפוסקים, שהכסף הזה הוא חולי, הכסף הזה של הבנים, אבל בנידוי לא שייך מוציא מחברו עליו הראייה. לכן שם בנדרים יעשה עטרה. כלומר, כל מקום שאני מבחינה הלכתית צריך להוציא משהו ממישהו, אני צריך להיות חכות. אבל פה זה הוא כלפי עצמו שעשה עטרה, כן.
אבל המקום והכמות זה לא סימן?
לא, ממש לא. סימן למה? זה לא עבדה. הרי מישהו נתן לאבא לשמור. עכשיו, אתה רוצה לטעון שזה המטבעות שלך? אולי זה מטבעות של מישהו אחר שאבא גם קיבל? אתה לא יודע. תוציא, תביא הוכחה, תקח את הכסף. ממילא, אומר התשבץ, לכן זה אין פה סתירה, זה מדבר על שני דברים שונים. הלכתית. זאת אומרת, בזה אנחנו מבינים, שגם בבחינת פסיקת הלכה על ידי חלום, אנחנו לפעמים כן, לפעמים לא. טוב. היה, כמו שהזכרנו בתקופה בעלי התוספות, היה אדם שקראו לו רבי יעקב ממרויש, שם של מקום, אולי אני אומר את זה לא נכון, שהוא כתב באמת השו"ת מן השמיים. יש את הספר הזה, מפורסם, אפשר לתנות אותו בחנויות. אמרו לנו שאלות בתשובות, שהוא שאל שאלות בכל מיני עניינים שהוא רצה לשאול הלכתיים, ענו לו משמיים, הוא כתב אותם כפסק הלכה, ומעניין מאוד, דוגמה. אחינו הספרדים, מה אתם אומרים? מה אתם רגילים? האם נשים שרוצות לברך, למשל, על מצוות לולב, יכולות לברך? אומרים להם, בסדר, תברכו או לא, מה אתם אומרים?
אפשר.
אפשר, נכון? אפשר רוצה לברך על מצוות עצה של זמן קרבה. אומרים להם, תברכי, נכון? אשכנזים מברכים לכתחילה. ספרדים לא כל כך. אבל יש מי שאומר, כן, לא, מה הבעיה? רוצה לברך, תברך. על מי עושים בי? על החידה. מרן החידה, יש לו ספר שנקרא יוסף אומץ. שם הם מביאים מרן החידה דבר נורא מעניין. הוא אומר, היות והרב ממרוי שאל בשו"ת מן השמיים, האם נשים יברכו על מצוות הזה של מנגרמם? ואמרו לו כן. אז הוא פסק שנשים מברכות, אז גרם בוודאי, גם אני פוסק כמוהו. פסיקת הלכה על פי מה? חלום. הלו. הלו, מה קורה? איך אתה, מרן החידה, פוסק על פי חלום? זה לא מכללי ההלכה. אבל אנחנו נשאר ככה הוא כותב. הוא פוסק להלכה שכן. אם כן, עוד יותר מזה, אומר החידה עם מרן הבית יוסף, כלומר השולחן ערוך היה רואה את הספר, כנראה שספרתו של החידה, מרן לא ראה את הספר שהוא בין השמיים, הוא היה כותב גם כן ככה. פילפ לא. טוב, אז אם כן, אנחנו רוצים להגיד מפה. שלפי דברי החידה, אנחנו פוסקים הלכות על פי חלום. אפשר. זה לא דבר מנותק. נו, מה אתם אומרים עכשיו? יש לכם שאלות בהלכה? אתם באים אליי לשאול אותי הרב, אני צריך לשאול שאלה בהלכה, נגיד, טוב, רק שנייה, אני הולך לישון. עוד רגע, כשאני אתעורר, אני אתן לך תשובה. אוקיי? שאל אותי בחור אתמול, נרדמתי, כן? התעוררתי בלילה. האם אני צריך לברר ברכת התורה? אני לא חכה, אני אכל לשאול, אני אגיד לך בבוקר. כן, אבל אני צריך לשאול ללמוד תורה, מה אני עושה? כן? זאת אומרת, אני אומר, בואו נסתכל רגע, מה אנחנו עושים במקרה הזה? אני לא מדבר על רבי יעקב ממרוי, שהוא לא היה ככה עונה, הוא היה עונה, הוא היה פוסק, היה תמיד חכם, רק הוא היה עושה רשימת שאלות, הוא היה רושם אותם, ובלילה מי שהולך לישון שואל, ובבוקר קם עם תשובות. זהו. נו, על מה אתם אומרים? אנחנו נסוק על פי חלום עוד ולא, לפי מרן החידה, כן, נכון?
כן. זה מוזר אבל, כי יש מערבבים בין למעלה למטה.
יפה. זה בדיוק הדיון הארוך וכל הדבר הזה. אני הבאתי לכם בקצרה דיון בנושא הזה בהקשר לפרשת השבוע, יש בזה דיון ארוך מאוד. אבל בואו נלך רגע למה שכותב הרב עובדיה בספרו יחווה דעת חלק ג', סליחה, חלק א'. זה באריכות, יש שם שני סעיפים ארוכים מאוד. שהוא דם בנושא הזה ומקיף אותו מכל הכיוונים. והרב עובדיה אומר, סליחה, סליחה מרן החידה, כן, כבוד תורתו, אומר הרב עובדיה, אני דוחה את דבריך מכל בחול. אין מקום לדברים שאתה אומר. למה? משום שאנחנו לא סומכים על שום פסק שבחלום. בשום דבר, בשום עניין. ועל זה נאמר, חלומות לא מעלים ולא מורידים. כלומר, אין להם משמעות הלכתית בוודאי, וגם משמעות נקודתית, עניינית, זה אין לחלום ללא פסולת. זאת אומרת, החלומות אין להם ממש. אין. גם אם אתה תמצא משהו, בסדר. אבל החלום הזה הוא חסר ערך. כלומר, הרב אומר, לגבי פסיקת הלכה זה פשוט. אנחנו מתעלמים. גם אם אתה תראה שם את ה... לא יודע מי, בא אליך בחלום. אתה אומר לו, סליחה, שיעורי הלכה יש פה. כי לא בשמיים היא, אומר הרב. לא בשמיים היא. וזה מזכיר את הסוגיה במציע בתנורו של אחנאי. לא יעזור. אנחנו לא הולכים על פי חלומות, על פי כל מיני עניינים שהאדם חולם, חושב, מדמיין. גם אם זה אמת, לא לאמיתה, כי הוא לא רואה את הכל. כמו שאומר רבי צדוק מלובלין. לא, אין לנו שתייחסות לדבר. משיך הלאה. הרב אומר, ההוראה לפסוק הלכה נמסרה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. למי? לחכמים. לא תעשו מכל אשר יורוך. ימין ושמאל, לא מלאכים ולא שדים. אלא חכמי ישראל, בשר ודם. ממילא אומר האב...
אם זה חכם,
איך?
אם זה חכם ישראל שפוסק, אז מה
דבר? בחלום?
כן.
בחלום. לא מתייחס.
אז לא...
חכמי ישראל הם בשר ודם, פה, כאן ועכשיו. זהו. לא בעולמות עליונים. אז ראיתי את הבבא סאלי, וראיתי את הרב מרדכי אליהו, וראיתי את מלך המשיח. עליהם השלום, זכותם תגן עלינו. לא מעניין אותי. סליחה. יש לי בית משפט לדיני ממונות, אין לי עדיין בית משפט לדיני נפשות. אני שואל את מי שכאן בעולם הזה, בשר כבשרי, אדם כאדמי. הוא יפסוק, גם אם אתה תבוא בחלום. אז מאוד מאוד מרגש, מאוד מלהיב, כן, אפילו אם כתבת לו פתקה. רבי נחמן כתב פתקאות. זכותו להגיד עליהם. אבל הוא לא כתב הלכה, הוא דיבר בכתב הפעמית שלו, בסדר, רוצה ייקח, רוצה לא ייקח. אבל, הלכה, לפסוק על פי חלומות? אז שמענו חלום שהוא בא ואמר, לפלוני אלמוני התגלה המשיח, אמר לו אני בא. טוב, זה נחמד, יופי, נו. זה לא הלכה, אתה רוצה, תקבל, אתה לא רוצה, אל תקבל. אבל אם מלך המשיח שבא לו בחלום, היה אומר לו, שצריך לתקוע בשופר כך ותחת גיאות, עוד תקוע לו. תודה רבה, שלום, חלום נעים, תתקע לך שם בשמיים, פה לא. פה לא. אומר הרב עובדיה, לא מעלים ולא מורידים החלומות. מי שרוצה, ירשום לעצמו, נחווה דעת, חלק א', שני סימנים ארוכים, סמך א', סמך ב', יעיין, ייקח כמה שעות טובות, כרגלו של הרב, הוא מקיף הכל. אני רוצה להגיד לכם שאני התייגעתי הרבה. כן? כדי לקרוא ולכתוב ולסכם את דבריו ככה בשורות מספר. באמת יש לזה אולי קרוב לארבע שעות. אז לכן, אם אנחנו מסכים על עכשיו, התחלנו בהתחלה במין משהו כזה לא ברור. שהחלום יש לו משמעות. הנה ראינו גמרא בסנהדרין, אבל ראינו שחלקו חסר משמעות. לא קיבלו את ההלכה. האמירה שזה מעשר שני. ראינו לעומת זאת, גמרא בנדרים, שאומרת שמי שנידו אותו, כן, היא צריך לעשות התרה. כן, ראינו את התשבט שניסה לתרץ, מלאך ושד, אז ממונות, לא ממונות. ותחלת בשורה התחתונה. אנחנו רואים שלגבי פסיקת הלכה ברור בצורה חד משמעית. לא פוסקים הלכה בפי חלום, נקודה. בסדר. טוב, אז מה עושים עם שאר החלומות? אני חלמתי שאני עולה לגדולה, אני נהיה אלומה. אני הופך להיות אלומה, אז מה אני עושה עם זה? הרי אנחנו יודעים שיש מקום מקום שהגמרא אומרת, אדם שחלם חלום רע ונפשו עגומה עליו, יש תפילה אפילו בברכת כהנים. דנים בדעת הפוסקים אם זה מותר בכלל. כן, אבל מי שדנים בדעת הפוסקים, האם מותר בזמן ברכת כהנים לומר את התפילה הזאת? יש מי שאומר, אסור לומר אותה. מה אמרת, תקעו את זה בתפילה? אבל אז הגמרא אומרת, פוסקים במי? כן, מחלוקת הפוסקים. האם צריך להגיד לו מספיק ברכת הכהנים? כשאדם רק יערער, לא יגיד לפה, לא יגיד את התפילה, אז אומרים לא, בין שורה לשורה, כן, בין לברכך, לעיסה, כשאתם מבינים למה החסדים שם מעריכים הרבה, עושים ניגונים, כדי שאנשים, מי שאולי רוצה, שיהיה לו זמן להגיד. אז אנחנו רואים שהדבר הזה הוא מאוד מורכב, איך מתייחס לחלום. אבל גם ידוע שהחלום עולה אחר הפה. כלומר, אם אדם חלם רע, מה יעשה? אומרת הגמרא, יספר לחברו, האוהב שלו, או אבו, לא אותם חבר, ויגיד לו, חלום רע חלמתי, ומה יגיד לו החבר? חלום טוב חלמת, אז נגמר עניין. מה אנשים טועים ואומרים? תשמע, הרב, חלום רע חלמתי, ובחלום, מי ביקש בכלל לספר מה היה בחלום? זה פרעה מספר, הוא בחלומי. אתה אומר, חלום רע חלמת, זהו, לא צריך לפרט. מה העניין לחזור על זה? כי כשאתה חוזר, אתה כאילו תופס אותו.
אם חלום רע חלמת,
לא, אל תגיד, חלום רע חלמתי. עד איך חבר יותר טוב, שאוהב אותך באמת. ואומר לך, חלום טוב חלמת, שלום על ישראל, הכל התהפך, לטובה ושלום על ישראל. לכן, אני רוצה לסיים בסיפור, כי זמננו עומד ומסתיים. אני מדבר עכשיו על סיפור שהיה בקרב יהודים יקרים מהצד הליטאי של המפה. אני לא יודע אם אתם מכירים את השמות, אבל אם לא, אז תתחדשו. שני רבנים יש לנו בסיפור, שלושה. אחד הרב פוברסקי, שמי שמכיר את עולם התורה שמע עליו. השני הרב דיסקי, וברקע החלומי, הרב מבריסק. אלה הדמויות שבסיפור. סיפר הרב פוברסקי שהוא חלם חלום לפני סוכות, הוא קנה ארבעה מינים, ובלילה בא אליו הבריסקר רב, איך קוראים לו שם? הרב מבריסק ואמר לו, האתרוג שקנית פסול. טוב, קם הרב פוברסקי בבוקר, מבוהל, הלך, בדק את האתרוג עם כל דרך אפשרית. האתרוג קשר למהדרין. אמר, לא יכול להיות שהרב מבריסק מדבר דברי הבל. לא יכול להיות. אז הוא הלך לרגע לישון. אדם דנו בזה כך, דנו בזה כך. אמרו לו, תשמע, חלומות, הלכה. נו באמת, תשתחרר. לא מעלים, לא מורידים. ואין חלום בלא דברים בטלים. אמר הרב פוברסקי, כן, זה נכון, אבל אין חלום בלא דברים אמיתיים. כן? אז באמת, יכול להיות שהאתרוג, אני לא יודע, אבל הוא פסול. היה שם הרב שמעון משה דיסקין, אמר לו, תשמע, כתוב בחלומות שבכל חלום יש דברים בטלים, נכון? אני רוצה להגיד לך, אתה אומר שהדברים הבטלים זה שהאתרוג כשר, כי הרב אמר שהאתרוג פסול, אז זה לא דברים בטלים. אני אומר לך, שדברים בטלים זה שהרב אמר. זאת אומרת, האתרוג כשר ותפסיק להתייחס לחלום. אנחנו צריכים, כשאנחנו חולים חלומות, צריך לזכור, היות ובדרך כלל, ברוב רובם של המקרים והעניינים, ואני אומר את זה מתוך זה שאנשים שואלים אותי ופונים, רבותיי, רוב רובם של החלומות, 99.9, הם חלומות שנובעים למחשבות של בני האדם, רצונותיהם וענייניהם, שהם באים בחלום אחר כך. האחוז הקטן שנשאר חציו על ידי שם, או בימים שלנו, בגלל התרחקות של המציאות מהקדוש ברוך הוא, בגלל כל מה שאנחנו בגלות הארוכה, זה לא 50% שד, זה אולי אחוז אחד מלאך. זה אומר שאפשר להגיד שכמעט 100% מהחלומות שלנו הם הבל ואין בהם ממש. וגם אם זה דברים שאתה רואה שאפילו מתממשים זה בגלל שאתה חולם את מה שאתה יודע, ומה שאתה מרגיש, ומה שאתה רוצה, וזה מה שאתה פשוט מקבל. ב- מחזירים לך את הפרומו למסך. נו, מה יעשה אדם? חלם חלום שנפשו עגומה עליו? ילך למי שאוהב, יגיד לו חלום רע, חלמתי, תהפוך לי אותו לטובה, יגיד לו הכל לטובה, זהו, נגמר הכל בסדר. אז אם כן, אם פונים אליכם בחלום, או שאתם רואים חלום, תגידו, נו באמת, חלום. יהיה טוב שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות עין ועין, ושוב השם ציון, ולא בחלום, ולא היינו כחולמים, אלא היינו באמת. רואים את בית המקדש עומד על מקומו, ושבע תילו, רק היום בבוקר, ואני אומר את זה מאמר מוסגר, שמעתי בדרך לכאן באוטובוס, בחדשות שיש איזה דוקטור מצרי, שהוא חוקר דתות, מוסלמי, כן? גם סופר ידוע, קוראים לו זידן, והוא בשידור במצרים, שידור חי, אומר, תשמעו רבותיי, עד מתי תמשיכו לשקר? מעולם ירושלים לא שייכת למוסלמים, לא הייתה קדושה למוסלמים, זו המצאה, הסוס של מוחמד בכלל לא היה בירושלים. עד מתי תפסיקו לרמוד את כולם? ירושלים שייכת ליהודים. מה שאומרים אל-קודס זה יצא מהמילה, המקדש, זה לא שייך לנו, אין לנו מה לעשות שם, אין לנו מה לחפש שם. לכן אנחנו אומרים, נו קדוש ברוך הוא, אפילו הוא מודה כבר. שוב השם ציון, היינו לחולמים?
רואים.
לא רוצים לחלום, רוצים מציאות, שבת שלום.